ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום שבת דף מם. השיעור מבוסס על דף כמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל 4 שורות מלמעלה. אנחנו ממשיכים בנושא שהתחלנו שיעור בשיעור הקודם, הנושא של רחיצה בשבת. בשוליים, תחת הכותרת נושא, כתבנו חמין שהוחמו מערב שבת. האם מותר ללחוץ מחלוקת רבי מחלוקת רב ושמואל? מבחינת מבנה הגמרא, אנחנו מציינים שיש לנו אותיות א' וב', שני לשונות של רב. משולשים שנראה בהמשך הם קושיות על רב. הגמרא, יתמר חמין שוחמו מערב שבת. רב אמר למחר, כלומר ביום שבת, רוחץ בהן כל גופו עבר עבר. כלומר, הוא לא נכנס לתוך אמבטיה מלא מים, אלא משתמש באותו מים חמים עבר עבר. ושמואל אמר, לא התירו לרחוץ אלא פניו, ידיו ורגליו. בטבעי, חמים שוחמו מערב שבת, למחר רוחץ בהן פניו, ידיו ורגליו, אבל לא כל גופו. תיובתא דרב, האם זה מהווה תיובתא לשיטת רב? כי כאן כתוב מפורש, אבל לא כל גופו. לפי רב, היה אפשרות לרחוץ כל גופו, אז כנראה יש כאן מקור תנאי נגד רב. אמר לך רב, רב עונה, לא כל גופו. מה שכתוב פה, לא כל גופו, מה הכוונה? בבת אחת, אבל עבר עבר. כלומר, כל גופו כן מותר אם תקפיד ללחוץ עבר עבר. שואלת גמר והה, פניו, ידיו ורגליו קטני, אין כאן אפשרות של כל גופו. הגמונה, כעין פניו, ידיו ורגליו. הכוונה שלא בבת אחת, אלא כל גופו כן, עבר עבר, כמו שאנחנו מפרטים, פניו לבד, ידיו לבד, רגליו לבד, ואז שאר חלקי גופו לבד. תשמע, לא התירו לרחוץ בחמין שיחמו מערב שבת, אלא פניו, ידיו ורגליו. אז שוב, זה לא כמו רב. הגמונה, החינמי, גם פה, כעין פניו, ידיו ורגליו. שימוש בפירוט פניו וידיו ורגליו, זה לא בא להפוקי כל גופו, אלא לא, רק לא בבת אחת. תניה קבתי דשמואל, חמין שוחמו מערב שבת, למחר רוחץ בהן פניו, ידיו ורגליו, אבל לא כל גופו עבר עבר, ואין צריך לומר חמין שוחמו ביום טוב. אז כאן אנחנו עם מקור בפירוש כמו שיטת שמואל, ששולל כל גופו עבר עבר. רבה מתני לה להה שמיתה דרב בהי לשנה. כאן אנחנו מגיעים ללשנה שנייה. חמין שוחמו מערב שבת, למחר אמר רב, כלומר בשבת עצמו רב אומר, רוחץ בהן כל גופו ומשייר עבר אחד. אז לפי הגרסה הזאת, רב עצמו אומר שיש ניתן ללחוץ כל הגוף בבת אחת, אם תקפיד להשאיר עבר אחד, נגיד חוץ למים. היטיבי כל הניתופתה, וגם לפי הלשנה הזאת ניתן להעלות את המקורות שהבאנו מקודם נגד שיטת רב, ובסופו של דבר תיופתא ראינו ברייתא ששוללת חד משמעי את הגישה של של רב כאן בלשנה הזאת. רשי בדיבור המתחיל אי טבעי כל הני ולכה לשני, אי אפשר בלשנה הזאת לענות כמו שענינו בקושיות הקודמות, כעין פניו ידיו רגליו, ש רב בלשנה ראשונה דיבר על רחיצת כל הגוף עבר עבר. כאן בלשנה הזאת תהה כל גופו יחד, כמר חוץ מעבר אחד, והמקורות דליאל לא אמרו כזה דבר. אז לכן הגמרא מסיקה תיופתא. שאלה, אמר לי רב יוסף לאביי, רבא מי כעביד כשמייתי דרב. רב יוסף ידע שאביי למד אצל רבא, ורב יוסף מתעניין מה רבא לגבי שיטת רב בניין רחיצה בשבת. אמר לי אביי עונה, לא ידענה מי טיבאי אלי פשיטה דלא עביד דהאיתותב. באמת אני לא מבין מה אתה שואל. ראינו שזה פשוט שרבא לא היה עושה כרב, הרי שיטת רב נדחה. לא שמיע לי, רב יוסף לא הכיר, לא ידע מהתיופתא על שיטת רב, לכן הוא היה מסופק. רשי כותב לא שמיע לי לרבא התיופתא משום אחי מסבת לי לרב יוסף ברבא דדלמה אבי כרב. ממשיך הגמרא, ואי לא שמיע לי, אם רב יוסף לא ידע מזה, לא ידע ששיטת רב היה נדחה על ידי התיופתא, ודאי עביד. אז שוב פעם, למה רב יוסף היה מסופק? כי ודאי שרבא היה עושה כרב, דיאמר בי כל מילי דמו עביד כרב, כל מה שרבא עשה הוא עשה כמו רב, בר מהניתה דעביד כשמואל, חוץ משלושה דברים שרבא היה עושה כשמואל, ומה שאנחנו שמנו בסוגריים הם שלושת הדברים האלו, אבל זה לא כולל רחיצה אלא פשוט שרבא היה עושה כרב. מה הם שלושת היוצאי דופן? אז אנחנו נקרא המשך הגמרא בתוך הסוגריים. מטילין מבגד לבגד ומדליקין מנר לנר, ולאחר כרבי שמעון בגרירה. רב היה פוסק לכולה בנושאים האלו, העברת ציציות מבגד לבגד שהוא אמר מותר, האפשרות להדליק מנר לנר, והלכה כרבי שמעון בגרירה, מה שקשור לנושא של גרירת ספסל או כיסא על רצפת אפר. אנחנו לא ניכנס לסוגיות האלו, רק נציין שבנושאים האלו רב היה מקל, שמואל היה מחמיר, ורב בנושאים האלו עשה כמו שמואל שמחמיר. אז אנחנו רוצים לדעת מה היה יכול להיות הספק אצל רב יוסף בעניין הנהגת רבה בקשר לרחיצה בשבת, כי חוץ משלושת הדברים האלו רבה היה ודאי עושה כרב. אז הגמרא עונה, כחומרי דרב עביד, ככולי דרב לא עביד, רשי כותב כחומרי דרב אבי אבי בר מהני תלת חומרי, חוץ משלושת הדברים שמנינו מקודם. אני רוצה לתקן טעות בשלושת הדברים האלו. רב החמיר ושמואל הקל, ורבה פסק בדברים האלו, בשלושת הדברים האלו, כשמואל להקל. אבל כפי שאמרנו מקודם, בכל שאר הדברים רבה היה עושה כרב. אז מה היה מקום הספק אצל רב יוסף? הגמרא עונה, מה שנאמר שרב עשה את כל דבריו, סליחה, שרבה עשה את כל דבריו כרב, כחומרי דרב אביד, חוץ משלושת הדברים שמנינו מקודם, ככולי דרב לא אביד. ובעניין רחיצה, רב הוא דווקא מקל. אז לכן רב יוסף רצה לברר מה היה הנהגת של רבה בקשר לרחיצה בשבת. רשי כותב כחומרי דרב הוי אביד בר מעני תלת חומרי, מה שמנינו מקודם בעניין הציצית, הדלקה מנר לנר, ורבי שמעון בגרירה. חוץ משלושת דברים אלו, אבל ככולי דרב איקה דלא אביד, וה כולה היא בענייננו רחיצה זה כן כולה ודילמה לא אביד. מה שאמרנו מקודם שכל מה שרבה עשה הוא עשה כרב, זה במקרים שרב החמיר. חוץ משלושת הדברים האלו שרב באמת החמיר, שבהם רבה עשה כשמועים. אבל באופן כללי רבה עשה כחומרות של רב, והנושא של רחיצה אינה מהווה חומרה של רב, אז לכן היה מקום לברר. הנושא כעת שמופיע בשוליים, גזרו על רחיצה. תנו רבנן, כדאי לפתוח את פירוש חי, ספר הציום שאנחנו המלצנו כבר מתחילת המסכת, או כמובן כל ספר אחר שמצייר הציורים שמועילים להבנת הסוגיות. אצל פירוש חי זה ציור מספר 329, מרחץ שפקקו נקביו מערב שבת. ומה היה התוצאה מכך שפקקו את נקביו? למוצאי שבת רוחץ בו מיד. מה זה פקקו נקביו? יש ברשי שני פירושים. כותב שפקקו נקביו שלא יצא חמימותו, רוחץ בו מיד, ואין צריך להמתין, כלומר במוצאי שבת השיעור זמן שנקרא בכדי שיעשה הזמן שהיה צריך כדי לחמם אותו, השיעור זמן הזה לא צריך להמתין במוצאי שבת, אלא אפשר ללחוץ בו מיד, שבסופו של דבר המים הוחמו מערב שבת, רק שמרו על החום במרחץ במשך כל שעות השבת. לשנה אחרינה ברשי שפקקו נקביו אותן נקבים שמרחץ מתחמם על ידיהם, שאור האש ניסקת מבחוץ מתחתיו, ואז הקשר בין האש למים פקקו אותו, סתמו אותו מעבר, וזה לשנה שנייה מה הם פקקו. בכל אופן, אם הם עשו את הדבר הזה, אז אמרנו שלמוצאי שבת מורחץ בו מיד. הגמרא ממשיכה, פקקו נקביו מערב יום טוב, ומחר, כלומר ביום טוב עצמו, נכנס ומזיע ויוצא ומשתתף בבית החיצון. רש"י כותב ומשתף בבית החיצון שלפני המרחץ ולא בתוך המרחץ. למה, למה להקפיד על כך? שלא יאמרו רוחץ הוא, כי דאמרן דאסרו את הרחיצה, אבל הזיעה התירו. ואיך היא זיעה? איך עושים את זה? עומד או יושב בבית המרחץ ואינו נותן מים עליו, והוא מתחמם ומזיע, כפי שאמרנו, אחרי זה הוא יוצא לבית החיצון ומשתתף שם. אנחנו כמובן מדברים על יום טוב עצמו. הגמרא ממשיכה, אמר רב יהודה, מעשה במרחץ של בני ברק שפקקו נקביו מערב יום טוב, למחר נכנס רב אלעזר בן עזריה ורבי עקיבא והזיעו בו ויצאו ונשתתפו בבית החיצון. אלא שחמין שלו מחופין בנסרים. יש ציור מספר 331, ורש"י כותב מחופין בנסרים, ולא היו צריכים לחוש שמה נתחממו בשבת מחומו של מרחץ. הגמרא ממשיכה, כשבא הדבר לפני חכמים אמרו, אף על פי שאין חמין שלא מחופין בנסרים. ומשרבו עוברי עבירה התחילו לאסור. התחילו לאסור, רש"י כותב, את הזיעה. אמבטיות של כרכים, בתי מרחץ גדולים, מטייל בהן ואינו חושש. רש"י כותב, מהלך בתוכן לפי דרכו ולא להזיע, ואינו חושש, ממשיך רש"י, שמה יאמרו מזיע הוא, ואגב דעשו את הזיעה. אנחנו נחזור לנקודה הזאת בדף מ' עמוד ב', בעמוד הבא יש חץ מצד הגמרא שיאפשר לנו למצוא את הציטוט שנגיע לשם. שורת הגמרא, מהי עוברי עבירה? אנחנו למדנו פה שמשרבו עוברי עבירה התחילו לאסור את הזיעה. תשימו לב לתשובה ארוכה, כך מסומן אצלנו בגמרות. מהי עוברי עבירה? דאמר רבי שמעון בן פזי, אמר רבי שמעון בן לוי, משום בר כפרה. אנחנו כאן בשורות הבאות, כפי שאנחנו מציינים בשוליים בנושא המשך, תהליכים ביצירת הגזירה על רחיצה והזיעה. אז בתחילה אומרת הגמרא, היו רוחצים בחמין שיחמו מערב שבת. התחילו הבלנים, אלו שהיו אחרים על המרחצות, לחם בשבת, ואומרים מערב שבת הוחמו. אסרו את החמין ותירו את הזיעה, ועדיין היו רוחצים בחמין, כלומר חמין שהוחמו מבעוד יום, מה שכבר אסרו מאיתם הגזירה הקודמת, אבל הם רחצו באותם מים שהוחמו מבעוד יום, ואומרים מזיעים אנחנו, כי זה עדיין היה מותר. אז הם ראו, החכמים ראו שמזלזלים בגזירתם, אסרו להן את הזיעה ותירו חמי טבריה, ועדיין היו רוחצים בחמי האור, כלומר במים חמים שוחמו מבעוד יום, ואמרו ואומרים בחמי טבריה רחצנו, שזה עוד לא גזרו נגדם. אסרו להם חמי טבריה והתירו להם את הצונן. ראו שאין הדבר עומד להן, שהציבור לא יכלו לעמוד נגד ההחמרה הזאת, התירו להם חמי טבריה, וזיעה במקומה עומדת, כלומר באיסור שעשו מקודם. אמר רבה, אז אני פה נציין רק שעד הנקודה הזאת שאלנו מקודם מה זה משרבו עוברי עבירה ובכך ועקב כך הם אסרו את הזיעה. זה מה שלמדנו עכשיו. אמר רבה, היי מן דעבר עד דרבנן שרי למקרי לעבריינה. מי שעובר אפילו על גזירה דרבנן אפשר לכנות אותו עבריין. לפי איזו דעה? כמן, עונה הגמרא, ואנחנו ממשיכים לעמוד ב', כי אי תנה, כמו שלמדנו פה בביתה, שאפשר שוב פעם לחזור ללחץ במם עמוד א', כתוב משרבו עוברי עבירה. איזו עבירה? הם עברו על האיסור, על הגזירה שהחכמים גזרו. אז ממילא רואים שהתנא מכנה מי שעובר על גזירה של הרבנן כעבריין. גם היה בברייתא שקראנו, אמבטיות של כרכים מטייל בהן ואינו חושש. אם אדם צריך לעבור ממקום למקום והוא חותך דרך אמבטיה של כרכים, מותר לו לחתוך, לקצר את דרכו, ולא חושש שיגידו שהוא נכנס להזיע, שזה כבר נאסר. אמר רבה, דווקא כרכים, אלו הם אמבטיות או בתי מרחץ גדולים, אבל בכפרים לא. כיוון דזוטרין, מאחר שהמרחצות של הכפרים היו קטנים, נפיש אבליו, יש הרבה חום ועקב כך הוא מזיע. גם בגדולים היה מזיע, אבל אין צורך לחשוד שאנשים יגידו שהוא נכנס בהם כדי להזיע, אלא מאחר שהוא נכנס לשם כדי לקצר דרכו, מספיק בכך. לא כן אם היה מדובר בבית מרחץ קטן שהחום רב, אז זה היה מעלה חשש כבד שהוא נכנס לשם כדי להזיע, וזה כבר נאסר. הגמרא ממשיכה, תנו רבנן, מתחמם אדם כנגד המדורה ויוצא והוא משתתה פצנן, ובבד שלו ישתתה פצנן והתחמם כנגד המדורה, מפני שמפשיר, זה הוא מחמם מים שעליו. תנו רבנן, מחם אדם, כלומר מחמם אדם, אלונטית, אנחנו היינו קוראים לזה מגבת. רש"י כותב אלונטית, מביא לשון לועזי, ונראה לי בגד שמסתפקים בו, בכל דוכתא קרילי אלונטית. הגמרא ממשיכה, אדם יכול לחמם אלונטית ומניחה על בני מעיים בשבת. רש"י כותב, כשהוא חש במאיו מחממים לו כלי או בגד ומניחו, שם הוא מועיל. אז זה מותר לעשות בשבת, ובבד שלא יביא קום קומוס של מים חמים ויניחנו על בני מעיים בשבת, ודבר זה אפילו בכל אסור מפני הסכנה. אז הנקודה הזאת שלא לעשות אותו בשבת, כי אם זה ישפך אז נמצא שהוא רוחץ בשבת, אבל לא רק זה, הוא אסור גם כל הזמן, בגלל שאולי הוא יהיה רותח מדי, ושפיכה של מים רותחים כמובן מסכן את הבן אדם. תנו רבנן, כעת מומלץ להסתכל בפירוש חי ציור 332. מביא אדם קיתון מים ומניחו כנגד המדורה, לא בשביל שיחמו אלא בשביל שתפיג צינתן. כמובן אנחנו מדברים על פעולה בשבת. הפגת צינה זה רמה נמוכה של חימום, אבל לא ולא לקרב את הקיטון עץ המדועה כדי שהמים יתחממו, הרי אתה מתקרב לאיסור בישול. רבי יהודה אומר, מביאה אישה פח של שמן ומניחתו כנגד המדועה, לא בשביל שיבשל אלא בשביל שאפשר. רשי כותב, לא בשביל שיבשל, שלא תניחנו שם כדי בישול, שתהיה יד, היד סולדת פה, זה לא, אבל כדי שהוא אפשר. אפשר זה כמו הפגת צינה במים, אז הפעולות, עץ השמן, למרות שהם נגיד מטרות דומות, אבל הפעולות נקראים בשמות שונות. למשל במים אמרנו לא בשביל שיחמו, אצל שמן אנחנו אומרים לא בשביל שיבשי. במים אמרו בשביל שתפיג צינתן, אצל שמן בשביל שאפשר. הגמרא ממשיכה, רבי שמעון אומר, אישה סחה ידה שמן ומחממתה כנגד המדועה וסחה לבנה קטן ואינה חוששת. רשי כותב סחה ידה, אבל להפשירו בפח, כמו שרבי יהודה אמר, כדרך שעושה בכל לא ופליג עד רב יהודה. במקור שלמדנו עכשיו ראינו תנא קמא התייחס למים ורב יהודה התייחס לשמן. הגמרא רוצה לדעת בעניין שיטת התנא קמא מה הוא סובר לגבי שמן. לפני שנתקדם בטקסט הגמרא, נפנה לשוליים, אנחנו נראה מעוין ומספרים רומאים 1 ו-2, שתי גישות בעניין הנער, בעניין השאלה או השייכות לבישול בקשר לשמן. אז יש לנו שתי גישות בעניין הזה בשיטת התנא קמא בברייסה, כי התנא קמא דיבר על מים. עכשיו אנחנו נחזור לגמרא, איבעיה לאו, שמן מהו לתנא קמא. רבא ורב יוסף דאמי תובייל להתירה, שהתנא קמא יהיה מקיל בעניין שמן. רב נחמן יצחק אמר לאיסורה. רבא ורב יוסף דאמי תובייל להתירה, ואנחנו נראה עד כמה להתירה, ואנחנו גם הדגשנו במעוין את המילות מפתח להתירה ואחר כך לאיסורה. אז הגישה הראשונה הזאת של רבא ורב יוסף, לתרא שמן אף על פי שהיד סולדת בו מותר, כסבר תנא קמא שמן אין בו משום בישול. לא שייך ההגדרה או הקביעה של בישול ביחס לשמן. רשי כותב, אנחנו בדיבור המתחיל להתירה, מי דאסר רבי יהודה בשמן בישול, שרי תנא קמא, ומים מה שהתנא קמא הזכיר דווקא נקל ולא שיחמו, יש בהם בישול, אבל שמן אף על פי שהיד סולדת, תהיינו בישול דרבי יהודה, מה שרבי יהודה היה אוסר משום בישול, שרי לתנא קמא. אז עכשיו אנחנו שוב פעם בגמרא, התנא קמא בעניין בישול יסבור אין בו משום בישול, לכן אפשר לחמם אותו ברמה כזאת עד שאפילו היד סולדת בו. זה רמה של חום שמוגדר כבישול. ויעתה רבי יהודה למאמר, כל זה לפי גישת רבא ורב יוסף. ורבא ורב יוסף מציינים שבא רב יהודה ומאמר שמן יש בו משום בישול, והפשרו לא זהו בישולו. מותר להפשיר את השמן, כי זה לא גדר של בישול. ויעת רב שמעון גמליאל, שגם הוא הופיע בברייתא דליעיל, למאמר שמן יש בו משום בישול, והפשרו זהו בישולו. מאוד מחמיר. לכן לפי רבי שמעון גמליאל אין מה לעשות עם פח של שמן, כי אפילו להפשיר אותו מכניס אותנו לבעיה של בישול. עד כאן היה גישתם של רבא ורב יוסף. רב נחמן בר יצחק אמר לאיסורה. כאן אנחנו מביאים את הסבר של רב נחמן בר יצחק בדברי התנא קמא. שמן, אף על פי שאין היד סוללת בו, אסור. כסבר שמן יש בו משום בישול, והפשרו זהו בישולו. שמענו דבר דומה בדבר של רבי שמעון גמליאל מקודם, אבל נמשיך עם הסבר של רב נחמן בר יצחק. ויעתה רב יהודה ויעתה רבי יהודה למאמר, זה כמו ליאל, אין כאן שינוי, הפשרו לא זהו בישולו. ויעתה רב שמעון גמליאל למאמר שמן יש בו משום בישול, והפשרו זהו בישולו. הגמרא שואלת, לפי הגישה של רב נחמן בר יצחק, רב שמעון גמליאל היינו תנא קמא, מה ההבדל ביניהם? שניהם אומרים ששמן יש בו משום בישול והפשרו זהו בישולו. התשובה, איכא בינה, יש הבדל, כלאחר יד. כלומר, לתנא קמא אפילו כלאחר יד, מה שרבי שמעון גמליאל הציע, התנא קמא היה אוסר. רש"י כותב, איכא בינהו כלאחר יד, ולתנא קמא אפילו על ידי שינוי אסור. הנושא כעת זה יד סולדת. אמר רב יהודה משמעאל, אחד שמן ואחד מים, יד סולדת בו אסור, אין יד סולדת בו מותר. והיחידה מיד סולדת בו, רש"י כותב, והיחידה מסילוד, יש שסולד מרתיחה מועטת ויש שאינו סולד. אז מה זה הגדר הזה, מה הקביעה שיש בו משום בישול, מה זה יד סולדת פה? אמר רחבה, אומר רחבה, כל שקריסו של תינוק נחוות. אפשר לומר זה רמה אחידה בעניין רמה של חום. אמר רב יצחק בר אבדימי, פעם אחת נכנסתי אחר רבי לבית המרחץ וביקשתי, כדאי לעיין בציור 335 בפירוש חי, וביקשתי להניח לו פח של שמן באמבטי. עכשיו אמבטי דינו ככלי ראשון. יש להוסיף עוד פרט, נכנסתי, רש"י כותב שמדובר בשבת בחמי טבריה, וחמי טבריה לא נאסרו כמו שאנחנו אמרנו שהתירו להם חמי טבריה. אז המעשה מתרחש שם, וביקשתי, אומר, להניח לו פח של שמן באמבטי, אמרנו שדינו ככלי ראשון, ואמר לי, ורבי אומר לרב יצחק בר אבדימי, תול בכלי שני ותן, קח מים שדינו ככלי ראשון ותניח את המים האלו בכלי שני, ואז תשים את הפח שמן בתוך הכלי שני. רש"י כותב, וביקשתי להניח שם פח שמן, להפשיר, לסוך ממנו, ומתי, מתי, קודם הרחיצה. אז רבי אמר, לא, קודם תשוב מים לכלי שני, ואז תשים פה את הפח. רשי כתב בכלי שני, שהצטננו מעט. בזה שאתה מעביר מכלי ראשון לכלי שני, זה מצטנן מעט, לכלי שני אינו מבשל, ואחר כך תן הפח לתוך אותו כלי שני. ואך אמבטי, שהחמין נמשכים לה מן המעיין, המעיין של החמי תפריה, חשיב לה ככלי ראשון שנרתחו בו. עכשיו, הפי שהעבירו מעל האור, למרות שהמים לא יושבים ממש על האש, מבשל. המים האלו בכלי ראשון מסוגלים לבשל כניתן לקמן. האילפיס והקטירה שהעבירן מרותחים, העבירן כלומר מעל האש, אבל זה עדיין רותח, לא ייתן לתוכן תבלין. אז רואים שכלי ראשון, גם אם הוא לא על האש, יש בו כוח לבשל. חזרה לגמרא, מהסיפור הזה הוא שמע מינה תלת. שמע מינה, שמן יש בו משום בישול. זה היה דיון למעלה, אבל לפי הסיפור הזה לומדים שיש בו משום בישול. הוא שמע מינה, כלי שני אינו מבשל. לכן ראינו שהיה אפשר לשים את השמן כדי להתחמם אם מדובר בכלי שני. ושמע מינה הפשרו, זהו בישולו. רשי כותב, ושמע מינה הפשרו במקום הראוי לבישול, זהו בישולו. תא להפשיר בעל מאו דקבאי ועשר לי, הוא עשר לשים את השמן בכלי ראשון. מה היה המטרה שלו? רק להפשיר, ובכל זאת הוא עשר, אלא אם כן הוא ישים אותו בכלי שני, כי בכלי שני אין בישול. שואלת הגמרא קושיה, הכי עביד הכי, איך רבי נתן הוראת הלכה בתוך בית המלחץ? והאמר רבא ברבא חנה, אמר רבי יוחנן, בכל מקום מותר להרהר חוץ מבית המרחץ ובית הכיסא. מותר להרהר בדברי תורה, אבל לא במקומות האלו. וכאן הוא לא רק ירהר, אלא אמר הוראת תורני בתוך בית המרחץ. וחיתמה בלשון חול אמר לי, שזה יהיה פתרון, שהוא לא אמר את זה בלשון הקודש, ואמר הבאי, דברים של חול מותר לאומן בלשון הקודש. של קודש, כלומר דברים של קודש, אסור לאומן בלשון חול. התוכן הוא מה שקובע, לא השפה. אז השאלה נשאלה, הרי יש איסור אמירת דברי קידושה בבית המרחץ, אז איך הוא אמר מה שהוא אמר? הגמרא עונה, אפרושי מאיסורה שייני, כדי לעצור בעד אדם שעומד לעשות דבר אסור, כדי למנוע איסור, מותר להגיד אפילו בבית המרחץ. תדע, דיום רבידה המשמועל, מעשה בתלמידו של רבי מאיר, שנכנס אחריו לבית המרחץ, הוא ביקש להדיח קרקע, ואמר לו, רבי מאיר אמר, אין מדיחין, כלומר בשבת לא מדיחין קרקע. לסוך לו קרקע, אמר לו, אין סכין. אמר, מה רואים? אפושי מאיסורה שייני. החלמי, במקרה של רבי, לאפושי מאיסורה שייני. אמר רבינה, שמע מינה, למדנו מהמעשה דליאל, המבשל בחמי תבריה בשבת חייב משום איסור בישול. דהה מעשה דרבי, לאחר גזירה הווה, ואמר לי טוב בכלי שני ותן. הרי הסיפור דליאל עם רבי היה מרחץ. וזה היה אחרי הגזירה של איסור רחיצה בשבת. מה נשאר מותר? חמי טבריה. אז מכאן אנחנו יודעים שהסיפור הייתה בחמי טבריה. ובכל זאת רבי הזהיר, כך את המים בכלי שני ותן, ולתוך הכלי השני תוכל לתת, לשים, להניח את הפח של שמן. אז מכאן רואים שגם חמי טבריה מסוגלים לבשל, ולכן רק הפתרון של כלי שני שאין בו בישול מועיל. הגמרא שואלת, ואיני ואמר רב חיסדא, המבשל בחמי טבריה בשבת פטור. אז איך אתה אומר איך אבינה אומר שמהמעשה מסיקים שהוא חייב? הגמרא עונה, מהי חייב נמית כמה? מכת מלדות. הבישול של חמי טבריה הוא בישול מדרבנן, וחייב שרבין אמר חייב מלכות, מלכות לא מדורייתא, אבל מלכות על כך שאדם עבר על איסור דרבנן. בהמשך הגמרא אנחנו נראה שימוש במשולשים, ואנחנו מסיימים, אנחנו באים להדגיש מימרות של רבי זירא, והנושא זה שחייה בבריכה, כמובן בשבת. אמר רבי זירא, אנא חזיתי לרבי אבאו, אני ראיתי רבי אבאו דשת באמבטי, ולא ידענה, אי עקר, כאילו עקר את רגליו מהתחתית, אי לא. רשי כותב, ולא ידען אי עקר רגליו מן הארץ, דקצבר, כי תנן אין שתין על פני המים. יש משנה שאומרת אין שתין על פני מים במשילין פירות, זה שם פרק מסכת ביצה, בנהר גדול תנן. דעיקה למגזר, האיסור של שחייה במים שמופיע במסכת ביצה זה בנהר גדול, למה אסור לשחות? דעיקה למגזר, שמה יעשה חבית של שייטין תלמין על הטעם. חשש קיים שאדם ייקח כמה ענפים של אילן כדי ליצור מין משות, זה חבית של שייטין, משות שמאפשר לו לצוף, הוא צף ואדם יכול להחזיק בו לצוף על המים. ועשיית כלי בשבת כמובן הוא איסור גמור, אבל באמבטי לא, החשש הזה לא קיים באמבטי. אז אני לא יודע, אומר רבי זירא, בקשר להתנהגות רבי אבאו, שהוא היה באמבטי, שוב פעם, זה מקום שאין חשש של עשיית חבית של שייטין, או עשיית אותו משות, אבל מה, אני לא יודע אם הוא עקר רגליו או לא. אז הגמרא מגיבה, פשיטה דלא עקר. דתניא, לא ישות אדם בבריכה מלא מים ואפילו עומדת בחצר. בבריכה שעומדת בחצר אין חשש של התזת מים חוץ לארבע אמות, שזה היה יכול להיות בעיה אם הבריכה לא ממוקמת בחצר שהוא רשות היחיד, אבל האיסור של לא ישות קיימת אפילו בבריכה שעומדת בחצר. אז מה היה המקום של איזו של ספק של רבי זירא? לא קשה. מה שכתוב פה באופן חד משמעי, לא ישות אדם, זה אנחנו ממשיכים לדף מם א', דלת לגידודי. יש כמה פירושים במפרשים מה כוונה גידודי. אני מציע שכל אחד יכול לפתוח את הספר פירוש חי, הוא יראה פירוש ציור מספר 337 ויכול לעיין בעוד סיורים בספר, אבל אם המצב של לט לגידודי, יש לאסור. הדעית לגידודי, אם מדבר בבריכה שיש לו גידודי, הברייתא הזאת לא קיימת, לא אוסרת, וניתן לומר שרבי זר הסתפק בבריכה דעית לגידודי. יש עוד כיוונים ללמוד את הסוגיה, לומר שרבי זרע הסתפק רק במציאות, אבל בהלכה יש חלקה, יש חילוק ברור בין לט לגידודי אסור לשוט, אית לגידודי מותר לשוט, והספק של רבי זרע היה רק מה היה במציאות, מה עשה רבי עבר. אנחנו נסתכל ברש"י, שורה ראשונה, הוא מביא הראשון של שני פירושים, אבל בשורה רביעית הוא אומר ולי נראה, אז הוא מביא פירוש נוסף שנראה לרש"י. אז הפירוש הראשון, שאין שפת הבריכה גבוהה, שיהיו המים עמוקים אצל שפתה, כלומר משפת הבריכה הזאת יש ירידה מתונה לתוך המים, אין ירידה נגיד בזווית של 90 מעלות, ירידה בשפה יורדת מיד מטה, אלא ירידה מתונה. זו הכוונה שבשפתה, אצל שפתה המים אינם עמוקים כמו באמצע, שם הם כן עמוקים, וכיוון שאין עמוקים שם אצל השפה, כי מתי סמוך לשפתה נועץ רגליו בקרקע וחופר וממחה האפר לתוך המים ודמי למגביל, אחד מאיסורי שבת, גיבול גיבולתית. ולי נראה דעית לגידודי שרי, רש"י אומר שאם מדובר בריכה שהקירות הם ישירות מטה, הם בזווית 90 מעלות, השחייה בה מותר דלא דמי לנער אלא לכלי. הגזרה של איסור שחייה הייתה בנהר, כמו שאמרנו מקודם, שאז יש חשש שיעשה חבית של שייטים. אבל אם הוא לא דומה לנהר, אז אין בסיס לגזור. דלת לגידודי, אם מדובר בבריכה שאין לה גידודי, דמיה לנהר ואסור, אז הוא נכלל באיסור בגזרה שהזכרנו מקודם. עד כאן שיעורנו להיום.